עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב, ערב טוב לאריה מליניאק.
אהלה, ליאת רון, מה שלומך?
אני סבבה, איך אתה אי שם?
אני עצוב.
למה אתה עצוב?
אלי כהן לא רוצה לשבת איתי. אני מאוד עצוב.
אני היום בבית, מה קרה? מה, תן, תפרגן, מה קרה?
קודם כל, טוב שאת שומרת מרחק.
האמת שכן, יש עכשיו, הו-הו, כולם נדבקים.
אני אישית מכיר 10. שניים מהם ממש קשה, אז אני מציע לאנשים ממש לא ככה לבטא.
לא לקחת את זה בקלות.
ממש לא, ושימו מסכות במקומות סגורים.
בדיוק. תשמעו לדוקטור מליניה. כן, פרופסור.
את זוכרת שבתוכנית האחרונה סיפרתי לך על שחקן בשם תומר גינת, שוויתר על 150 אלף דולר בעונה, בשביל לשחק בקבוצה שהוא אוהד.
הוא אוהד את הפועל, רחמנה ליצלן, הבן אדם.
ואת אומרת...
רגע, 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 אני אסביר למאזינים.
כן.
אמרתי שהוא כנראה בן אדם מאוד חכם, אבל לא מאוד כלכלי, בוא נגיד... אידיוט כלכלי נקרא לזה ככה, ולמה? כי הוא בחר ללכת לשחק בפועל במקום במכבי תל אביב.
אוקיי.
150 אלף דולר.
אז יש לי חדשות, משהו מהתנור.
יאללה, תוציא.
שמעת לרן זהבי?
שמעתי.
הוא נחשב לשחקן הכי טוב בישראל, והוא לא ויתר על מכבי תל אביב, הוא ויתר על בוטפוגו מברזיל, והולך לשחק ועל 2.5 מיליון דולר יורו בעונה, והוא הולך לשחק במכבי, קבוצת הפאר של מכבי תל אביב. אז מה תגידי על זה?
מה אני אגיד על זה? ערן זהבי, שיחיה באמת איש מסודר כלכלית, מפה עד באר שבע חזרה, וגם לאיך אמרת במקום הזה בברזיל?
בוטפוגו.
בסדר, אז גם לשם, זאת אומרת, הוא יכול להרשות לעצמו להפסיד כמה מיליונים.
הוא לא טיפש.
הוא כבר בשלהי הקריירה שלו, אנחנו מדברים על בן אדם בסיאו, קח את הכסף, שב בצד, תכניס לרזומה שלך שאתה במכבי תל אביב, מה יש?
הוא היה כבר במכבי תל אביב, אבל בואי נעבור, אנחנו לא תוכלי ספורט.
אוקיי. מה לי יש? לי יש משהו
יאללה, ש... יאללה, תשפחי.
מה אכפת לך? מה אכפת לך, שטראוס? שטראוס הרי עכשיו עדיין עוד לא התאוששו להם, מכל ענייני הסלמונלה והריקול, הדברים, המוצרים עדיין לא חזרו למדף, כמו שכולנו יודעים. אממה, שים לב מה קורה. הקימונאים קיבלו הודעה, לפיה המוצרים של שמרית, מכיר שמרית?
לא, אבל...
זו חברה שמשווקת שמרים, שמייצרת שמרים, אוקיי. ובצקים מצוננים וזה וזה, שהבחירים הולכים לעלות תחליפי החמאה, הולכים לעלות באופן שעורייתי ב-30%. אתה אומר, מה הקשר לשטראוס?
מה הקשר?
יש קשר. הקשר הוא כזה. מסתבר ששטראוס הם אלה שמשווקים בלעדית
okay.
את המוצרים של שמרית. מה זה משווקים בלעדית, אריה? בוא נראה אם אתה יודע מה זה אומר.
מה זה אומר?
זה אומר ששטראוס שולטת בשוק שהיא לא יכולה לשלוט בו באופן רגיל.
למי הטענה?
כי הממונה... לשטראוס.
למה לשטראוס? יש פה מונה על התחרות.
מי שהעלה, מי שלא הסכים להוריד את הרווח שלו וגרם לעליית המחירים, אלה שטראוס. אוקיי?
אבל יש ממונה על התחרות.
רק שנייה. בסדר, רגע, הם לא יכולים להעלות את המחירים כשטראוס, כי הצרכנים גם ככה עצבניים עליהם, בכלל יחרימו אותם. אז הם לקחו יצרן קטן כבשר תותחים, כדי טיפה למלא את הקופה שלהם, למה יש להם מחסור בין 170 ל-230 מיליון שקל, וכשאני פונה אליהם, ואני אומרת להם, חברים, זה שטראוס, הם אומרים לי, לא, 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 מה פתאום, זה לא שטראוס, זה שמרית, ואני אומרת לך שזו גניבת דעת.
Okay.
זה מה שאני אומרת לך, והטעיית התחרות.
עכשיו כולם יודעים.
בדיוק, שמי שעומד מאחורי עליית המחירים של שמרית, אלה שטראוס.
Okay.
שימו לב לזה, כן. מה יש לנו בתוכנית? ספר לנו, יקירי.
אוקיי, okay. אנחנו נדבר היום למשל על הסערה בארצות הברית בעקבות הביטול של בית המשפט העליון לזכות להפלות. מה היקף פעילותן של הוועדות להפסקת הריון בארץ? האם הרופאים חוששים מכך שהעמדה הזאת תגיע גם לישראל? זה לא פשוט העסק הזה. על אף הגידול בהשתתפות נשים במשרות במשק, מתברר כי פערי השכר בינן לבין גברים רק הולכים וגדלים. כך עולה מדוח שפרסמה נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה, עורכת הדין מרים קבהה תתארח כאן. וכמובן, נמשיך לעקוב אחרי הבורסה התנודתית, שהיום רושמת עליות.
העורכת שלנו, יעל איילון, מפיקה אפרת קורמן, אחראי על השידור, הוא איציק אהרון, ובדיגיטל, מיכל קדוש, שני רומנו ורון שהין, ואנחנו פותחים בכותרות. השביתות במערכת החינוך, היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיירה, מתירה את המשך המסע ומתן בין האוצר להסתדרות המורים בשם הגעת הסכם שכר חדש. בשעה זו נועדת מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד עם הממונה על השכר באוצר. ראש הממשלה בנט קרא היום לשרים בישיבת הממשלה לנצל את הימים הקרובים ולהשלים ככל האפשר את התוכניות שלהם.
בזמן הקרוב לצערי מדינת ישראל תצא למערכת בחירות שבמהלכה פעולות ממשלה מסוימות כבר לא יתאפשרו כמו שאתם מכירים. לכן אני מבקש מכם, מכל השרים, לנצל כל יום, כל שעה וכל דקה שעוד נותרה כדי לנקות שולחן, להוציא לדרך, להאיץ את כל מה שאפשר לפני פיזור הכנסת.
שר התקשורת יועז הנדל חתם היום על התקנות שיובילו לביטול הדרגתי של דמי הקישוריות בין חברות הסלולר לטלפון הקווי.
חתמתי עכשיו על ביטול דמי הקישוריות אחרי תהליך עבודה מאוד מורכב והרבה מאוד גורמי לחץ שרצו שלא יכתוב. מה שזה אומר זה שאזרחי ישראל יוכלו לנייד את המספר מטלפון נייח לטלפון נייד, זה אומר שאפשר יהיה להוריד עוד מחירים בטלפונים הניידים, וזה אומר שחרדים שסבלו מצינתוקים, צלצול וניתוק, יפסיקו לסבול מזה בקרוב.
יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, רן ארז, מאיים לפתוח בשביתה בראשון בספטמבר, כך אמר כאן הבוקר ב-103.
אנחנו 4 שנים עם הסכם קיבוצי, בלי תוספת שכר, בלי קידום, בלי שיפור תנאי עבודה. זה דבר אחד. דבר שני, פגיעה בתנאי עבודה הקיימים על ידי רפורמה בבחינות הבגרות של שרת החינוך, שפוגעת גם בזהות הלאומית שלנו וגם בתנאי עבודה. אנחנו מעדיפים לנהל משא ומתן במטרה להגיע להסכמים. הם מושכים את הזמן, לא מדברים איתנו. האוצר ומשרד החינוך הם ביחד. הכל זה סתם דיבורים כדי לעשות דבי ולהגיד דיברנו.
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את הצעת החוק של חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה שתמנע ביטול קצבאות מהורים יחידניים שיוצאים ללימודים אקדמיים.
אסור שהבטחת הכנסה תהיה מלכודת עוני. הקצבה הזו חשובה כדי לאפשר קיום בכבוד, ולכן הצעת החוק שלי לאפשר להורים יחידנים ובעיקר לאמהות יחידניות ללמוד ולרכוש השכלה גבוהה ובמקביל לקבל את הבטחת הכנסה כדי שיוכלו לצאת לעבוד ולהתפרנס בכבוד, הרצאה חשובה ודרמטית לקיום בכבוד של משפחות עניות.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת קטנטנה, ואנחנו שווים. כן, אנחנו רוצים לפתוח עם החלטתו של בית המשפט העליון בארצות הברית, שבה הוא הפך את הפסיקה ההיסטורית לזכות של נשים להפלה. דהיינו, כל מדינה עכשיו תוכל להחליט בעצמה האם היא מאפשרת לנשים להפיל או לא להיות בהיריון, כן, להפיל את עוברן. וזה דבר שאותי מטריף באופן אישי, אבל הזמנו לכאן מישהו שנדמה לי שזה מטריד אותו לא פחות, דוקטור רוני חן, מנהל חדרי לידה ויולדות ויושב ראש הוועדה להפסקת הריון בבית החולים בלינסון מקבוצת הכללית. ערב טוב אדוני.
ערב טוב.
אריה, שתפתח?
אני אפתח. תשמעי, אני מזמן לא ילדתי וגם לא הייתי בהיריון, אבל...
אל תגיד נועש, אל תגיד נועש.
לא, אני לא.
אל תגיד, לשניכם אין לכם זכות דיבור, סליחה, דוקטור חן, גם אם אתה מיילד ולא משנה. מי שלא עבר הריון לא יודע מה זה.
אני מעריץ אתכם על זה, אבל את יודעת מה? יש חלום של השתלת רחם.
לא. אז זהו, אבל הבת שלי ילדה ואשתי ילדה ו... הנושא לא עוזר לגמרי, ואני שואל, האם, תראה, זה שקורונה מגיעה מכל העולם לישראל, מה הקשר שלנו לפסיקה בארצות הברית? מה, אתה חושש שזה יגיע לכאן כמו איזה וירוס?
שני דברים. אחד, אנחנו לא נמצאים במצב הכי טוב, כן? יש ועדות הפסקת הריון, לא קודשה, מתירים לה, זאת אומרת, אתה חייב לעמוד בקריטריונים מסוימים. זה דבר אחד שאפשר לפתח אותו, ודבר שני, אנחנו יכולים אפילו להידרדר מכאן, ולהגיד, אין הפלות, זהו, נגמר. אתה מבין? וזאת בעיה מאוד מאוד רצינית.
למה שנגיד?
למה שנגיד? הרבה פעמים אנחנו מחכים את מה שקורה בחול. זה דבר אחד, אבל גם המצב כיום הוא לא מצב אידיאלי. זה לא המצב הכי טוב שיכול להיות.
מה למשל הבעיות העיקריות?
בוא נתחיל רגע לפני כן. מה בכלל תפקידן של הוועדות? האם כשאני מגיעה לוועדה, אני אמורה לעמוד באיזה שהם קריטריונים? זאת אומרת, אתם בוועדה יכולים להגיד לי, חביבתי, אנחנו לא מתירים לך לעשות הפלה? יש מסרת כזה?
כן, בהחלט.
מה זאת אומרת?
יש ארבעה קריטריונים להפסקת ההיריון. אחד זה גיל האישה. ואומר, או פחות מ-18 או יותר מ-40. דבר שני, זה מצב העובר, אם הוא פגוע, כלומר, הוכח באולטרסאונד, הוכח בצ'יפ גנטי, במי שפיר, הוכח באיזושהי בדיקה גנטית אחרת, כמו שפי שביעה, שעובר לא תקין. שלוש, וההיריון הוא מחוץ לנישואים. אישה לא נשואה, או שלא נשואה וההיריון לא מבעלה. כל הדברים האלה יכולים להיות. והמצב הרביעי והאחרון זה עניין של הריון שיכול להזיק לאישה מבחינה בריאותית, הן נפשית והן גופנית.
אם אני אישה נשואה, או אריה אישה נשואה, ניקח את אריה, והוא אומר, אני רוצה להפסיק את ההריון שלי, אריה, עם כל הכבוד. ואני, לא מתאים לי, יש לי 4 ילדים בבית, ואין לי את הכוח הכלכלי להכיל עוד פי. נגיד, מה אתה אומר לי?
לצערי היא לא עומדת בקריטריונים האלה, היא לא עומדת בארבעת הקריטריונים שאם, כן, זה לא אחד מארבעת הקריטריונים, אלא אם כן מביאה דיווח של עובד סוציאלי או דיווח של פסיכיאטר שיכול לאשר שההיריון עצמו עלול לפגוע.
אז אתה אומר, לכי תשקרי, כן? כי אם אני באמת לא רוצה, כי אני לא יכולה, לא מתאים לי, לא בא לי, לא יודעת מה, אז אני צריכה לפברק משהו כדי לשכנע את הוועדה שיתנו לי את הרשות להחליט אם אני משאירה את העובר בתוכי, או שמה אני מפילה אותו.
אנשים משקרים מבוקר ועד ערב לכולם.
אז לא אכפת לך שאני צריכה לשקר גם לגבי הגוף שלי? זה דבר שנשמע לי אבסורד, אריה? סליחה. זה כמו שיבואו ויגידו לך, אתה יודע מה, אתה כשכל פעם שאתה הולך לשירותים אתה צריך להגיד לנו מה זה? סליחה שאני בעצבים, אבל
אני אישית לא כתפקידי, כרוני חן, בהחלט מסכים איתך. אני חושב שהאישה יש זכות על גופה להחליט אם ההיריון לא רצוי, בייחוד בטרימסטר הראשון שהוא בא עוד קטן, שזה קובץ של תאים. אני חושב שאישה יכולה להחליט שזה הרעיון לא מתאים, כי לפעמים ישמע לכם מוזר, אבל גם מצב כלכלי בבית, או גם איזשהו משבר בבית, יכול להצדיק הפסקת הרעיון, אבל אני לא יכול לאשר אותו. לי אין את הקריטריון הזה לאשר אותו.
ואם בעלי מכה אותי, סליחה הרי שאני כאן תופס לך את המרחב, כי זה פשוט מוציא אותי מדעתי.
אם בעלך מכה אותך, אז את מביאה דוח מעובדת סוציאלית.
ואני לא מביאה דוח מעובדת סוציאלית, כי אני מפחדת שהוא פרק לי את הצורה ויהרוג אותי. אבל אני אומרת לכם בוועדה שהוא מכה אותי, אז...
אנחנו בוועדה מאוד 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 רגישים, מאוד רגישים. אנחנו לא שיפוטיים, ואנחנו לא מביעים דעה, אנחנו מאוד מנסים לעזור לאנשים שפונות אלינו. במקרה הזה יש לנו פסיכיאטרית שעוזרת לנו, יושבת איתנו ממש במקביל אלינו, והיא תדבר ותשוחח עם כל אישה שזאת הדרך לעזור לה, וזה לא בשקר וזה לא במרמה. אני הייתי שמח שזה לא היה צריך להיות.
כמה מקרים רפואיים באמת יש לכם?
רוב המקרים הם רפואיים, כי הם מגיעים לוועדות, אז רוב המקרים הרפואיים הם מגיעים בערך, אני יכול לתת סדר גודל שבין 15 ל-20 מקרים בשבוע, אבל...
כמה הם באמת אמיתיים, זאת השאלה. האם המקרים הם באמת רפואיים, או שממציאים לכם מקרה רפואי?
לא, המקרים הרפואיים הם מאוד ברורים. המקרים הרפואיים הם מאוד מאוד ברורים. אבל יש כאלה גם שרוצות להפסיק הריון, כי זה לא מתאים.
אתה יודע, עברת על יד הנקודה שבאמת צריך לדאוג ממנה, ואם מאיזה שלב... באמת, אמרת, זה קבוצת תאים, עד לאותו רגע, או מהרגע הראשון, שאומרים, הלו, אתה הורג בן אדם.
אז יש כללים גם כאן, הטרימסטר הראשון עכשיו, כעד שבוע 12, אנחנו מדברים עד גיל החיות של שבוע 24, שמ-24 זה ברור, מ-22 אנחנו כבר מתייחסים אחרת להפסקת הריון, היא חייבת להיות מאוד, 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 עם סיבה משמעותית, כלומר זה לא עניין של מה בכך להפסיק הריון כזה. אבל אם אני מדבר על הטרימסטר הראשון, אפילו שבוע 12, עד שבוע 12 אני חושב שזה...
אבל אתה יודע מה אריה? רגע, מה הוורס קייס? אבל אתה מפספס. אתה יודע למה אתה מפספס אריה?
כרגיל.
כי זה, ברור, אבל אני רק שמה את האצבע במקום שאתה מפספס. העניין הוא לא עם העובר, כרגע העובר פחות מעניין אותי, תסלח לי, כן? אני מדברת על האישה.
אני מסכים איתך.
רגע, כי מה שקורה, ודוקטור חן, אני אשמח לשמוע גם את דעתך, האם העובדה שנשים לא יוכלו, נגיד יגידו לך מחר, אדוני, אתה אין יותר, אתה לא יכול יותר לאשר הפלות, נשים יגיעו ויסכנו את חייהם בכל מיני מכונים. אתה מבין, אריה, לאן זה ילך?
ואני ארחיב את השאלה, מה ה-worst case scenario אם חס וחלילה זה יקרה?
זה בדיוק ממה שאני חושש. אתה שאלת אותי קודם ממה אני חושש, אני חושש מזה. אני חושש מהדברים האלה שהם יצטרכו ללכת למרפאות שהן לא ממש מרפאות, ולא לעשות את זה במשרד רפואי מסודר, שיש לי את כל הגיבוי הרפואי מסביב, הרבה יותר זיהומים, הרבה יותר פגיעות ברחם, הרבה יותר נזקים, בטח לאישה עצמה, אבל אתה יודע מה? גם למערכת הבריאות זה יכול להקשות עליה. אנחנו נגיע למצבים שאנחנו צריכים לעשות היסטרוסקופיה בגלל הידבקויות, אנחנו צריכים לעשות ניתוחים אחרים בשביל להציל כל מיני מצבי חירום, אנחנו צריך לעשות יותר טיפולי פריון, אנחנו צריך לעשות יותר טיפולי IVF. ההפסקות הרעיון הלא חוקיות שחווינו אותם, לא אני, אבל בעבר הרחוק, זה ממש מסוכן. זה ממש ממש מסוכן, וזה לא רוצה שנשים תעבורנה.
אותי שכנעת.
כן, גם אותי שכנעת, כן, אתה יודע, גם ממותר לי עוד מילה לסיום, אנחנו לא צריכים לחשוש מה, אולי מפלגות החרדיות והדתיות, אתה יודע למה אריה, דוקטור חן? כי כל זה קרה במשמרת הדמוקרטית של הנשיא ביידן, הליברל הפתוח, הפלורליסטי.
לא, לא, אוקיי? עם בית המשפט הכי שמרני.
עם בית המשפט מטראמפ, נכון, אבל אנחנו היינו כאן עם ממשלת השינוי, עם שרה שמדברת בלשון נקבה, ולא העבירה את אמנת איסטנבול. אמנת איסטנבול אמורה להשגיח שלא ירצחו פה נשים ולא תהיה אלימות נגד נשים. אבל בואו, את זה עוד נדבר בפעם אחרת. דוקטור רוני חן, מנהל חדרי לידה ויולדות ויושב ראש הוועדה להפסקת הריון בבית החולים בלינסון מקבוצת הכללית, מודים לך מאוד.
תודה רבה.
תודה רבה.
ועכשיו אל מיכל קדו שלנו, דיווחי התנועה. בשנת 2020 נשים עדיין מרוויחות בין 55% ל-80% משכר הגברים, כפי שהיה ב-2015, פערי השכר המגדריים במגזר הציבורי רק גדלו בשש השנים האחרונות. את הנתונים האלה היום פרסמה נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה, עורך דין מריאם קבהה. שלום לך, גברתי.
שלום וברכה.
שלום.
כן, לא משהו, בוא נאמר בעדינות, לא איזה נתונים משובבי נפש.
לגמרי, ואנחנו רואים שזו מגמה שהיא ממש הולכת ונתקעת איתנו איכשהו למרות השנים, וגם אנחנו לא רואים שזה מצטמצם, להפך, אנחנו רואים שיש שנים שזה חוזר אחורה. ובהשוואה בינלאומית, אם ב-2018 היינו במקום השלישי בהשוואה למדינות ה-OECD מאחורה, לפני קוריאה ויפן, בשנת 20 אנחנו התדרדרנו למקום השני, הלא מכובד מאחור, לפני קוריאה הדרומית, כך שהבעיה היא בעיה ואנחנו לא מצליחים להתגבר עליה.
אז בשביל מה, אני לא רוצה לפגוע, קודם כל שלום לך.
שלום.
אם ככה, אם זה לא עוזר ואנחנו רק הולכים אחורה, אז בשביל מה צריך נציבות שוויון הזדמנויות?
לדוחות, אריה, מה?
הדוחות היינו, בוא נגיד ככה, שאם הייתי יכול לנחש, הייתי מנחש את רוב הדברים שכתובים כאן, אני צודק?
אתה צודק בכך שזה המצב, היית יכול לנחש, אבל לא בכך שלא צריכים נציבות שוויון, אבל אני לא כדי להחמיא לעצמנו, אבל העניין הוא שינוי חברתי, והוא לא קורה, זה לא מקל קסם, זה תהליך שקורה. עכשיו, אני רוצה להגיד שבשנת 2020 התקבל תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, שהכריח מעסיקים מעל גודל של 518 מעסיקים, עובדים, לדווח הן לעובדים ועובדות שלהם והן פומבית על מצב פערי השכר המגדרית, ופעם ראשונה הוא מנחיח את הסוגיה הזאת על שולחנו של המעסיק, כך שנעשים דברים, אבל כל עוד שאנחנו לא רואים את הנתונים ומול העיניים קשה לעשות דברים.
אבל עורך דין קבעה, יש לי שאלה. התפקיד שלך הוא לא רק לפרסם דוחות, התפקיד שלך כנציבה הוא גם לאכוף, נכון? הוא גם לראות שהחוק הזה לשוויון מגדרי אכן מתממש בשטח. זה לא קורה.
אני רוצה להגיד לך ששנים כמעט לא התקבלו אצלנו פניות של עובדות שמתלונות על שכר בשל פערי הכוחות בין העובדים, בין ה, כאילו המעסיקים אלה שחלשו על הנתונים. נתוני שכר זה היה מין טאבו, אף אחד לא דיבר עליו. גם העובדות לא היה להם האומץ לבדוק מה מצבם והאם הם מקבלות שכר.
אבל למה הם צריכים לעשות את זה? למה אתם לא עושים את זה?
בלי שתהיה לי פנייה, אין לי סמכות ללכת ולפנות לעובד, למעסיק סתם, מבלי שיש לי חשדות מסוימים. אני יכולה לפנות בשם הנציבות אם עולה חשש מסוים, אם אני יודעת מהתקשורת למשל, או העובדת באה ומספרת לי באופן אנונימי אפילו, שיש חשש לפערי שכר בארגון, אז אני יכולה לפעול. בלי שיש לי בסיס על מה לפעול, אני לא יכולה. ולכן אני אומרת שמה שהיה בתיקון הזה, שאגב השרה הכילה אותו גם על מעסיקים שמעסיקים מעל 200 עובדים, זה בכך שלעובדת יש אינדיקציה. יש לה אינדיקציה מה קורה עם המקבילים שלה בארגון. האם היא מסקרת אותו שכר או פחות? ואז היא יכולה לפנות לנציבות, ואז אני יכולה לאכוף. אוקיי. ואז אני יכולה לתת לה ייעוץ משפטי וגם לייצג אותה בבית הדין. והיו תיקים כאלה.
תשמעי, קודם כל אם הבנת ממני שצריך שאין סיבה שתהיה נציבות חס וחלילה, אני בעד.
להפך, אני רוצה להגיע למצב שלא יהיה צורך בנציבות.
טוב, בסדר. ואני בטח לא נגד מדידה, כי בלי נתונים אי אפשר בכלל לעשות כלום. אבל זה נשמע לי קצת מוזר, את יודעת, לפעמים המשטרה טוענת אותו דבר, לא הוגשה תלונה, זאת אומרת, כולם יודעים מה קורה, אני שואל את עצמי, איך יכול להיות שהמשטרה לא מתערבת, היא אומרת, אין תלונה, לא צריך תמיד לחכות לתלונה.
לא, אתה צודק לגמרי. לכן אנחנו נוקטים בהרבה כלים שמעלים את מודעות הציבור לחשיבות של הנושא הזה. אז גם פרסמנו הנחיות של איך עושים את המדידה נכון, ואיך לשים לב לכך שיש סיטואציות של אפליה ישירה שמתייחסים למשכורת של האישה כמשכורת שנייה, ואנחנו יודעים שעליה מוטלת האחריות ההורית, ולכן היא תמיד מקבלת את השכר הנמוך. אז ממש אנחנו מתייחסים לזה, אבל גם אנחנו מתייחסים לא רק לאפליה הישירה, אלא לחסמים מבניים של אי היכולת שלה לעשות שעות נוספות, העבודה שלה בחצי משרה, ואנחנו ממש מדריכים ומלמדים ומחנכים וממליצים
אפשר,
למעשה.
אפשר לשאול שאלה פרקטית?
כן.
תראי, קודם כל, יש נתונים ונניח יש מתלוננת, את יכולה להסביר לי באופן מעשי מה אתם עושים, איזה פעולות בשביל לצמצם את הפערים האלה?
אז אנחנו עושים, אז לצד האכיפה המשפטית שאנחנו עושים, לא מספיק כי אין לנו הרבה פניות בעניין, היינו רוצים ממש להשקיע יותר ומקווים שהתיקון
יעשה את זה. יש פנייה, מה אתם עושים?
אז אני אגיד, אז אנחנו בשנים האחרונות מקדמים תוכניות להטמעת שוויון וגיוון, תעסוקת שוויון בתוך הארגון, אנחנו ממש מצמידים יועץ ארגוני ומשפטי למעסיק, ומלמדים אותו איך לעשות גיוון. אחת הקבוצות שאנחנו מתייחסים אליה זה קידום נשים במקום העבודה והשוואת שכר, אז גם מטמיעים חשיבה מגדרית בתוך הארגונים, גם נותנים כלים למעסיק איך להתאים את מקום העבודה שלו, כך שיחיל נשים והורים, כך שלמשל לא לקבוע פגישות בשעות אחרי שעה מסוימת, איך לאפשר לה לעשות שעות נוספות מהבית, וגם הכי חשוב למצוא שיטת מדידה אחרת חוץ ממי מחבא את האחרון, את השעון, את האור.
כן, ואולי אם אני יכולה, כן, אולי מרים, כן, כן. מרים קבה, עורך דין מרים קבה, נציבת השוויון המגדרי, אני רוצה לסיים אולי במשפט. אולי אריה, אם היו נותנים לנציבות יותר שיניים, אז המצב היה נראה אחר.
אז לא הייתי מרוויח, אז לא הייתי מרוויח פי שניים ממך. את הבנת עכשיו הכל?
עכשיו הבנתי הכל. תודה רבה לך, עורך דין קבה, תודה.
תודה. תודה לכם, תודה רבה.
איפה הכסף? חזרנו, מליניה, חלומך הרטוב הוא לא לעשות כלום ולקבל כנסת, ולקבל כסף? לא אמרתי כנסת סתם, לקבל כסף?
כבר עשרות שנים, זאת אומרת, מאשימים אותי שאני אוכל חינם. אז מה אכפת לי, מה אכפת לי לאכול חינם בכנסת?
בבקשה, הנה, בגלל זה אמרתי כנסת. צביק אזרחי, הכלכליסט, ערב טוב, מה העניינים?
שלום, ערב טוב.
כן, הרגתי את הפאנץ', לפני שהוא יצא בכלל. תגיד לי רגע, הפוליטיקאים, 165 ימי עבודה, 887,000 שקל, הם מתפזרים השבוע והם מקבלים כסף עד נובמבר, איזה כיף.
נכון, והכנסת הזאת היא כנסת קצרה במיוחד, בעצם חברי הכנסת, הכנסת ה-24 עם כהונה של 19.5 חודשים, על זה הם יקבלו כפי שאמרתם, ובעצם השבוע הם יוצאים לפגרה, והם יחזרו מפגרת הבחירות רק לכל המוקדם ב-15 לנובמבר, כלומר יש להם עוד כל חודשי הקיץ עד אחרי החגים, עד תחילת החורף, ליהנות מפגרה ולהרוויח כל חודש 45,000 שקלים ברוטו, כל אחד מחברי הכנסת.
ורכב, וזה, רגע, זה לא נגמר שם, נכון?
יש כמובן רכב, יש תקציב להוצאות קשר עם הציבור, שהם מנסים בימים האלה לנצל ולגמור אותו לפני שיוכרזו הבחירות בקריאה השנייה והשלישית, כי אז חשב הכנסת יגביל אותם מלעשות סקרים, מלעשות כנסים עם כיבוד ובורקסים, וגם מלזכור יועצים אסטרטגיים שיעזרו להם בפריימריז. כל זה כמובן על חשבוננו. התקציב השנתי של כל חבר כנסת ליצירת קשר עם הציבור הוא 97,000 שקלים, ועכשיו הם מנסים לשרוף את זה כמה שיותר לפני שיגבילו אותם. אבל צריך לזכור...
תגיד, יש לי שאלה. איפה נרשמים?
איפה נרשמים? תתפוס לך אחת מהמפלגות שלא צריך פריימריז, ואם הם יקמו אותך במקום בולט לבעלה ואתה תהיה חבר כנסת, אז תוכל גם לבחור את צבע הרכב של הסקודה סופר שאתה תקבל.
אז תשמע, נכון שכל מה שאתה אומר הכל נכון, אבל אני מבין שהנזק יותר גדול, כי הולכים להעלות את מימון המפלגות.
נכון, כמו שהיה בכנסת ה-23, המפלגות בעצם בחובות של 155 מיליון שקלים, סכום החוב המצטבר של כל המפלגות לחשבות הכנסת, ואין להם כסף עכשיו לעוד מערכת בחירות. לכן מה עושים? מגדילים את מימון הבחירות שהמפלגות יקבלו מקופת המדינה. המפלגות מקבלות עבור כל חברי כנסת 1,384,000 שקלים. יש איזו שיטה מסובכת של ממוצעים פלוס אחד. אז עכשיו יגדילו את הסכום כדי שהמפלגות יקבלו יותר כסף. המשמעות שהם יוכלו לבזבז יותר כספים, במקום 220 מיליון שקלים, אפילו 300 מיליון שקלים בקמפיינים שלהם, וכל זה על חשבון הציבור. אלא מה? המפלגות יוציאו הרבה יותר כסף ממה שהם יקבלו בפועל בסקרים, רוב המפלגות, ועל כן הם יגלגלו את החובות עד לכנסת הבאה, כי בעצם עכשיו הם מקפיאים את החובות שלהם לכנסת עד תחילת שנת 2023, ו-2023 הם ייקחו הלוואות חדשות לממן.
ואז זה קוראים לזה על המעק. צביק אזרחיה, כלכליסט, תודה רבה. תודה, תודה. רוצה לספר לך משהו.
ממש עשה לי טוב השיחה הזאת.
נכון, נעים, איזה נעים.
איזה כיף, כן.
רוצה לספר לך משהו טוב באמת. אתה יודע שעיריית תל אביב עשתה משהו מגניב. הם הקימו כבר בשנה שעברה פרויקט שקוראים לו סאמר סקול. עכשיו, למי הוא מיועד? לילדי... זין עד תת. זאת אומרת, האוכלוסייה שאף אחד לא חושב עליה בחופש הגדול. תקשיב, היסטריה. ילדים נדחפים שם בתור כדי להגיע, זה גם לומדים לשיר באנגלית עם כולולום, אם אתה יודע, שירה בציבור.
זה לא, לא פתוח, זה לא פתוח לכולם?
זה פתוח לכולם, אך מוגבל, המספר, מספר המקומות מוגבל, שזה יוצר תחרות. אתה יודע כמה זה עולה?
מה עולה?
300 שקלים לאיזה שבוע, תקשיב, זה כלום, כשיום בקייטנה עולה 250 שקלים, אז שפו לעיריית תל אביב.
את יודעת מה המסקנה שלי?
מה?
המצב במדינה השתפר ככל שיעבירו סמכויות ואחריות מהממשלה לרשויות המקומיות.
לגמרי. אז באמירה מעולה זו אנחנו נצא לפרסומות נשומיה. ערב טוב לאמיר אייל, יושב ראש בית ההשקעות אינפיניטי, מה העניינים?
שלום, אחר הצהריים טובים.
מה קורה בבורסה?
טוב, צריך לעשות את הפינה הזאת, או מפסידים כסף או עושים כסף. אז היום עושים די הרבה כסף בבורסה. הבורסה עולה מאוד חזק. מדדי תל אביב המובילים עולים בסביבות 2-3%, תל אביב 90 כמעט 3%, תל אביב 35.8%, למעשה כמעט לאורך כל הקו, אתה רואה ירוק ועליות שערים מאוד מאוד חדות, הנפט והגז ב-2.3, הטכנולוגיה ב-2.5, באמת יש פה איזשהו קאמבק מאוד מאוד מרשים, בעקבות מה שקרה בסוף השבוע בחוץ לארץ, בניו יורק בעיקר, שם היו עליות מאוד חדות, הנסדק עלה מעל 3%, וה-S&P עלה ב-3%, איזשהו עליית מחירים שבאה אחרי תקופה מאוד, מאוד ארוכה, חודש, חודשיים, שלושה של ירידות שערים, איזשהו תיקון מאוד חזק בימים האחרונים אנחנו חווים. שאלה הגדולה באמת השבוע, האם אנחנו, זה תחילתה של איזשהו מגמה של תיקון, או באמת איזשהו ריבאונד לטווח קצר.
מלכודת פתאים.
אתה אומר את זה למי שמתפרנס? גדלת לו את הענף?
לא, לא, אמיר, אני חייב להגיד לך משהו. תשמע, אתה חייב לעלות פה כל פעם שאנחנו בתוכנית, הרכב מנצח לא מחליפים, כל פעם שאתה עולה כאן, ירוק עולה.
טוב, צריך לדבר עם יעל העורכת ועם כולם שקדימה. אני בעד, לטובת כל המשקיעים שלנו, אבל תראו, לגופו של עניין, הרי בסופו של דבר בורסה זה מחירים, ומחירים מתייחסים לציפיות למה הולך לקרות, וכבר היום מנסים לתת לזה בפועל. מה שקורה זה שהאינפלציה והריביות, הכל נראה בפנים. מישהו מדבר על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה? כמעט ולא, והיא נמשכת ביתר סט. אנשים מתרגלים לידיעות, ואז הם מסתכלים לגופו של עניין לחברות, ויש פה חברות שבאמת המחירים שלהם כנראה היו מאוד מאוד נמוכים. שוב פעם, זה שוק, הוא מאוד תנודתי. עכשיו אנחנו באיזשהו רגע של עליות, וסך הכל כולם אוהבים את זה. הדולר שקל סוף השבוע 3.41, השקל מתחזק, זה באיזשהו אותו מקום כמו עליות בבורסה כאן. בסך הכל האווירה פה היא אווירה אופטימית. השבוע פאוול מדבר עוד פעם, אין איזה דרמות של ידיעות מאוד משמעותיות, ותכף החודש מסתיים, אולי עושים פה גם אפילו איזה מקצה שיפורים לצועות ל-30 לחודש, שזה אמצע השנה.
אמיר אייל, יושב ראש בית ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה רבה.
תודה.
כן, וזה הזמן להגיד תודה. תודה רבה ליעל איילון, לעורכת שלנו, המפיקה אפרת קורמן, אחראי על השידור הוא איציק אהרון. האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, שני רומנו ורון שהין. כן, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאריה ובן.